שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים הדף ט"ו במסכת הערכין. נתחיל במשנה הראשונה בי"ד עמוד ב' ונסיים 5 שורות לפני סוף עמוד ב' אחרי השיעור המורכב של אתמול. היום יש לנו שיעור קליל עם הרבה אגדתא. השיעור היום יהיה 13 דקות. את השיעור היום נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך את מה שראינו אתמול, וזה עוד 3 מקרים שבהם התורה קבעה סכום קבוע מראש, ויוצא שכיוון שהוא קבוע, זה יכול להיות לפעמים חומרה, לפעמים קולה. אתמול אמרנו את זה לגבי ערכין ושדה אחוזה. היום כאמור נראה עוד 3 מקרים במקרים של נזקים. זה בחלק הראשון. בחלק השני נראה אגדתא לגבי לשון הרע. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, 3 המקרים, לגבי כל אחד מהם נראה איזשהו דיון קצר בגמרא. המקרה הראשון זה שור מועד שהרג עבד כנעני, הדין הוא שהוא משלם 30 שקלים, וזה לא משנה אם זה עבד נאה ומוכשר ששווה הרבה יותר מ-30 שקלים, או עבד כאור ומסכן וחולה ששווה פחות, בכל מקרה זה 30 שקלים, כך שלפעמים זה קולה, לפעמים זה חומרה. זה המקרה הראשון. אגב, זה המשנה מרחיבה עוד קצת, ואומרת שאם השור לא הרג עבד, אלא הרג אדם בן חורין, אז הוא לא משלם 30 שקלים, אלא משלם את דמיו, כמה שהוא שווה בשוק העבדים, מה שנקרא בתורה כופר. עכשיו, כל זה דווקא בשור מועד. בשור תם שהרג אדם, בין אם הוא בן חורין, בין אם הוא עבד, הוא לא משלם כלום, כי הוא שור תם. עכשיו, מה לגבי שור שלא הרג, אלא הזיק? המשנה אומרת, בין אם הוא הזיק עבד, בין אם הוא הזיק בן חורין, הוא משלם נזק שלם, אבל באיזה שור מדובר, שהוא משלם על זה שהוא הזיק אדם נזק שלם? אז במשנה כתוב שור מועד, ולכאורה הכוונה דווקא שור מועד, אבל שור תם אולי ישלם רק חצי נזק, כמו בשור תם שהזיק רכוש. רבי עקיבא לעומת זאת אומר, לא נכון. נכון שבשור תם שהזיק רכוש משלם רק חצי נזק, אבל שור שהזיק אדם בכל מקרה משלם נזק שלם, גם אם הוא תם. אז אם המשנה היא נגד רבי עקיבא, אומרת הגמרא, לאו דווקא. אולי גם המשנה התכוונה לזה, וזה שהיא כתבה מועד, זה רק אגב שר המשנה בשור שהרג אדם, ששם באמת זה דווקא במועד, אבל בנזק זה לאו דווקא מועד. עד כאן המקרה הראשון. מקרה שני זה במשנה הבאה, עדיין בי"ד עמוד ב', לגבי אונס ומפתה. מי שאונס ומפתה נערה בתולה, הוא משלם 50 שקלים לאבי הנערה, וגם כאן זה לפעמים לחומרה, לפעמים לכולה. כלומר, בין בנערה מיוחסת ומיוחדת, בין בנערה פשוטה, בכל מקרה זה 50 שקלים. זה המקרה, והמשנה מוסיפה על זה שמעבר ל-50 שקלים, יש עוד 2 תשלומים, כמו באדם שסתם הזיק מישהו, וזה בושת ופגם. וזה כבר לא מחיר קבוע, אלא זה תלוי במעמד המבייש, במעמד המתבייש, במחיר שלה בשוקה. עבדים, זה במשנה. עכשיו שואלת על זה הגמרא, מי אמר שיש גם בושת ופגם? הרי לכאורה יכולנו לומר שה-50 שקלים שהתורה קבעה, זה מכסה את הכל, ואין תשלום נוסף של בושת ופגם. מה המקור לזה שיש בושת ופגם? הגמרא מביאה 3 הצעות. הצעה הראשונה זה של רב זעירה, הוא מביא את זה בשני שלבים, אנחנו נביא את זה בשלב אחד. הוא אומר, נכון שהתורה קבעה 50 שקלים וזה סכום קבוע, לא משנה את מי האדם אנס, אבל עדיין הוא אומר, לא יכול להיות שאין שום הבדל בין מי שאונס בת מלך לבין מי שאונס בת הדיוטות, או לפחות בין מי שאונס נערה שהיא בתולה לגמרי לבין מי שונס נערה שנבלה כבר שלא כדרך דרכה. חייב להיות איזשהו הבדל. אז אם אין הבדל מבחינת הכנס המרכזי, שאצל כולם זה 50 שקלים, כנראה שיש עוד תשלומים ששם כבר יבוא לידי ביטוי ההבדל, וזה בתשלום בושת ופגם. זה רב זעירה, אבל דוחה אותו אביי, לא נכון. כמו שבעבד אין שום הבדל אם השור הרג עבד שהוא נוקב מרגליות לבין עבד שהוא עובד במתפרה, ואין הבדל בין עבד בריא לעבד לא בריא, אצל כולם זה 30 שקלים, גם כאן בנערה. אצל כולם זה יכול להיות 50 שקלים, ולא אמור להיות בכך הבדל. לכן את ההצעה של רב זעירה לבושת ופגם דחינו, ונראה עוד 2 הצעות של אביי ורבה, ששניהם לומדים את זה מהפסוק. הפסוק הוא, ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה 50 כסף, ולא תהיה לאישה, תחת אשר עינה וכו'. אביי לומד את זה מהמילים האחרונות, תחת אשר עינה, כלומר התשלום של 50 לא מכסה את כל הפגיעות, אלא רק את עצם העינוי, אבל יש תשלומים נוספים על שאר הפגיעות של בושת ופגם. רבה לומד את זה מההתחלה, ונתן האיש השוכב עמה, לכאורה השוכב עמה מיותר, ברור שמדובר באיש השוכב עמה, אלא מכאן שה-50 זה רק על עצם השכיבה, אבל יש תשלומים נוספים על שאר הפגיעות של בושת ופגם. עד כאן המקור של בושת ופגם באונס ומפתה, ועד כאן המקרה השני של סכום קבוע מראש, אונס ומפתה, ועכשיו למקרה השלישי והאחרון במשנה בט"ו, וזה מוציא שם רע. מוציא שם רע זה בעל שהתחתן, ולמחרת החתונה הוא בא לבית-דין עם 2 עדים, ואומר שהנערה לא בתולה, והבית-דין חוקרים, ומתברר שזה עדים זוממים, והבעל סתם העליל עליה, אז א' הוא לוקה, ב' הוא משלם קנס של 100 שקלים, וג' הוא גם לא מגרש אותה, וגם כאן זה לא משנה אם היא מיוחסת או אישה פשוטה, בכל מקרה זה 100 שקלים. ולגבי עצם המקרה הזה לגמרא אין מה להוסיף, כך שעד כאן 3 המקרים עם סכום קבוע, סיימנו את החלק הראשון של השיעור. החלק השני מתחיל ממש באמצע המשנה שעכשיו התחלנו, וזה לגבי לשון הרע. אחרי שהמשניות הביאו את שלוש הדוגמאות שראינו לסכומים קבועים, היא מסיימת באמירה מוסרית. היא אומרת, בוא תראה איך שמישהו אומר בפיו חמור ממי שעושה בפועל. כי הרי אונס ומפתה משלם רק 50 שקלים. לעומת זאת, מי שרק דיבר לשון הרע לאישה ואמר שהיא לא בתולה, הוא משלם פי שניים, הוא משלם 100 שקלים. אז מכאן שוצאת שם רע יכול להיות אפילו יותר חמור ממעשה עבירה של ממש, והמשנה מביאה דוגמה נוספת, וזה שעם ישראל ניסה את הקדוש ברוך הוא, כלומר, הכעיס את הקדוש ברוך הוא 10 פעמים מקריאת ים סוף ועד חטא המרגלים, כולל חטא המרגלים, ועל מה נגזר גזר דינם שלא ייכנסו לארץ? לא על שאר הפעמים, כולל למשל חטא העגל, שזה ממש עבירה בפועל, אלא על חטא המרגלים, שזה רק דיבור רע על ארץ ישראל, מכאן שהאמירה לפעמים חמורה יותר מהמעשה עצמו, עד כאן המשנה. את הדיון הזה בגמרא נחלק לשתי סוגיות. בסוגיה הראשונה נדבר על המשנה עצמה, בסוגיה השנייה ניכנס להרחבה ארוכה גם היום וגם מחר באופן כללי לגבי לשון הרע. אז הסוגיה הראשונה לגבי המשנה, נחלק אותה לשני שלבים. שלב ראשון נשאל שאלה על המשנה ונתרץ. שלב שני, במאמר מוסגר, הזכרנו את 10 ניסיונות שעם ישראל הכיס את השם, נראה את הרשימה של אותם 10 ניסיונות. אז שלב ראשון, שאלה למשנה. בגמרא זה מוצע ככמה שאלות נפרדות, אנחנו כאן נחבר הכל ביחד, וזה שהמשנה הניחה שגם במוציא שם רע וגם בחטא מרגלים, הדבר החמור הוא עצם האמירת לשון הרע. ועל זה שואלת הגמרא, מי אמר? אולי החומרה כאן זה משהו אחר. כלומר, אולי במוציא שם רע החומרה היא בעצם זה שהוא ניסה להרוג אותה, כי הרי אם היו מאמינים לו ולעדים, אז היו סוקלים אותה, כי היא זינתה, ובחטא מרגלים, א', גם אם נאמר שהיה שם בעיה של לשון הרע, אולי בעצם זה לא כי זה היה כזה חמור, אלא פשוט שהתמלאה סעטן, כלומר, הם חטו וחטו וחטו וחטו, והשם מעריך פה, עד שבסוף כבר אי אפשר לחכות, והוא הניש אותם בחטא מרגלים, אבל לאו דווקא כי חטא מרגלים הוא היה הכי חמור. זו שאלה אחת על חטא מרגלים. דבר נוסף, שהגמרא אמנם לא שואלת על המשנה אלא על ברייתא, אבל אני חושב שהשאלה היא בעצם גם על המשנה, מי אמר שבעצם החומרה של חטא מרגלים זה לשון הרע? אולי החומרה זה בזה שיש בזה כפירה, כי הם בעצם כופרים ביכולת של השם לכבוש את הארץ, ולכן זה כזה חמור. עד כאן השאלות. לסיכום, איך ברור למשנה שהבעיה כאן זה לשון הרע? ועל זה עונה הגמרא, זה פסוקים מפורשים. לגבי מוציא שם רע, כתוב, ואנשו אותו מהכסף וכולי, כי הוציא שם רע על בית תולת ישראל. אז מפורש שהעונש הוא על הוצאת השם רע. לגבי המרגלים, קודם כל, זה שהעונש הוא לא סתם כי נמלאה סעטן, אלא כי זה עצמו חטא חמור. אפשר ללמוד מזה שכתוב, וינסו אותי זה 10 פעמים. כלומר, אומנם חטאו 10 פעמים, אבל העונש הוא על זה, על החטא האחרון של המרגלים. ומי אמר שזה בגלל לשון הרע ולא בגלל כפירה? גם זה כתוב, אומר ריש לקיש, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה. כלומר, למה נענשו? כי הם הוציאו דיבת הארץ, כלומר, לשון הרע. עד כאן שלב ראשון, שאלנו על המשנה ותרצנו. שלב שני, כמו שאמרנו, הזכרנו שהיו 10 ניסיונות, כלומר, כעסים שעם ישראל הכיס את הקדוש ברוך הוא, מאחרי קריאת ים סוף ועד חטא המרגלים. עכשיו נראית הרשימה המלאה, אז אומרת הברייתא, היו 2 בים, 2 במים, 2 במן, 2 בסלב, וחטא העגל וחטא המרגלים. זה הסיכום, עכשיו נפרט. אז 2 בים, זה שלפני קריאת ים סוף, עם ישראל לא סמך על השם וצעק, המבלי הם קברים במצרים, וגם אחרי קריאת ים סוף, לעם ישראל לא היה מספיק ביטחון, והם חשבו שאולי כמו שהם הצליחו לצאת מהים, גם המצרים עכשיו יצאו פתאום מהים והתקפו אותם. ואגב, בשביל להרגיע אותם, השם אמר לים לפלוט את המצרים המתים החוצה, שעם ישראל יראו שהם באמת מתו, והים לא כל כך רצה לעשות את זה, הוא רצה אתם בתוכו, אז השם כביכול החזיר לים בסיסרה, ששם 900 רכבים נגרפו לים על ידי נחל קישון. בכל אופן, אלה שני ניסיונות הראשונים, עוד 2 זה במים, אחד זה מיד אחרי קריאת ים סוף בשמות תתוו, במרה, שעם ישראל מתלונן שאין להם מים, ואז משה ממתיק את המים, והשני זה 2 פרקים אחרי זה ברפידים, וירב העם עם משה, זה 2 במים, עוד 2 זה במן. כאן הבעיה היא לא עצם זה שמתלוננו שהם רעבים, זה לגיטימי. מה שלא לגיטימי זה א', שאנשים יצאו בשבת למצוא מן, וב', שאנשים הותירו מהמן עד הבוקר. ועוד 2 זה בסלב, פעמיים עם ישראל מקבל סלב, פעם אחת בשמות את זין הם מתלוננים, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובה, שאז הם באמת מקבלים גם את המן וגם את הסלב. כאמור, זה שמתלוננו שאין לחם זה לגיטימי, אבל על הבשר זה כבר לא לגיטימי, זה סתם תלונות. ודבר שני, אחרי מתן תורה, כשמוזבים את סיני, אז שוב, והספסוף אשר בקרבו, התאבו תאווה וכולי, מי אכילנו בשר, ואז הם מקבלים סלב, הם אוכלים ומתים, זה 2 בסלב, ו2 אחרונים, זה חטא העגל וחטא המרגלים. עד כאן המאמר המוסגר של 10 הניסיונות, ועד כאן הסוגיה הראשונה לגבי לשון הרע, הסברנו את המשנה. הסוגיה השנייה זה ברבע העליון של עמוד ב', וכאן אנחנו כבר עוזבים את המשנה ועוברים לדבר באופן כללי על החומרה של לשון הרע, ונחלק את זה לשלושה סעיפים. סעיף ראשון זה שלוש מימרות של רבי יוחנן בשם רבי יוסי בן זמרה. מימרה ראשונה זה על הפסוק מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה, בפשט זה מה זה עוזר לך לדבר לשון הרע, אבל הוא דורש שכביכול השם אומר, עשיתי כל מה שאני יכול בשביל שלא תדברו לשון הרע. שמתי את הלשון שוכבת בתוך הפה, מוקפת בשיניים ושפתיים, ובכל זאת אתם מוציאים אותה ומדברים לשון הרע. איזו עוד הגנה אני יכול להוסיף לכם? זו מימרה אחת. מימרה שנייה על הפסוק אשר אמרו לי לשוננו נגביר שפתנו איתנו מי אדון לנו, הוא דורש שמי שמדבר לשון הרע זה כאילו כופר בעיקר מי אדון לנו. ודרשה שלישית שלו כתוב מלשני בסתר ראהו אותו עצמית, והתרגום של עצמית זה לחלוטין, וגם לגבי מצורע מי שנקבע סופית שהוא מצורע נקרא מצורע מוחלט, אז הוא דורש שכיוון שבשניהם כתוב מוחלט או לחלוטין, אז מכאן שמי שמדבר לשון הרע מקבל צרת. זו דרשה שלישית. עד כאן סעיף ראשון. סעיף שני זה שוב שלוש דרשות, הפעם של ריש לקיש. דרשה ראשונה גם כן לגבי צרת, הוא אומר זאת תהיה תורת המצורע, ומצורע הוא דורש כמו נוטריקון של מוציא שם רע. כלומר מי שמדבר לשון הרע מקבל צרת. דרשה שנייה של ריש לקיש, אם ישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון. והוא אומר שכמו שנחש בניגוד לשאר בעלי החיים הוא פוגע סתם ככה, כלומר הוא מקיש לא בשביל לאכול אלא סתם מקיש, והחיות אומרות לו בשביל מה אתה עושה את זה, איזה הנאה יש לך בזה, אותו דבר אין יתרון לבעל הלשון, כלומר גם הוא סתם מדבר לשון הרע, הוא לא מרוויח מזה כלום. זו דרשה שנייה. דרשה שלישית של ריש לקיש, כתוב בתהילים שטוב השמיים פיהם ולשונם תיהלך בארץ, ומכאן הוא לומד שמי שמדבר לשון הרע, האבון שלו גדול עד השמיים, שטוב השמיים פיהם. זו הדרשה השלישית, ועד כאן הסעיף השני, דרשות של ריש לקיש. סעיף שלישי זה שוב שלוש דרשות, הפעם של רב חיסטה בשם הרוקבה. דרשה ראשונה, כל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבן, הוא מביא את זה מהפסוק שכבר הזכרנו, מלשני וסתר ראהו אותו עצמית, וכתוב באיכה שירמיהו אומר, צמתו ובור חיי וידו אבן בי, אז פה כתוב עצמית, פה צמתו, מכאן שלעצמית זה ידו אבן בי, כלומר מי שמדבר לשון הרע, ראוי שיזרקו עליו אבן. דרשה שנייה שוב מאותו פסוק, הפעם גם מההמשך של הפסוק, מלשני וסתר ראהו אותו עצמית, גבה עיניים ורחב לבב אותו לא אוכל, והוא דורש לא אותו אלא איתו לא אוכל, כלומר השם לא יכול להיות באותו עולם יחד עם מי שמדבר לשון הרע. אגב בסוגריים יש גם כאלה שדרשו את זה על מי שגס רוח. ודרשה שלישית של רב חיסטה מהפסוק חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים, חיצים זה לשון הרע, כמו שכתוב חץ שחוט לשונם, גיבור זה הקדוש ברוך הוא, גחלי רתמים זה גיהנום, כך שבעצם הפסוק אומר שהשם אומר לגיהנום, שנינו ביחד ניפרע ממי שמדבר לשון הרע, אני מלמעלה ואתה מלמטה. עד כאן סעיף שלישי. סעיף רביעי, הפעם לגבי התקנה של מי שמדבר לשון הרע, אומר רבי חמא ברבי חנינא, מה התקנה? אם הוא תלמיד חכם ויודע ללמוד תורה, שילמד תורה, כמו שכתוב, מרפא לשון, מה מרפא את לשון הרע? עץ חיים, שזה התורה. מי שלא יודע ללמוד תורה, אז המשך הפסוק זה, וסלף בא שבר ברוח. כלומר, איך הוא יתקן את מה שהוא סילף? על ידי שבר ברוח, על ידי שישפיל את דעתו, כלומר, יענב. גם זה תיקון ללשון הרע. זו דעת רבי חמא ברבי חנינא. לעומת זאת רבי אחא ברבי חנינא אומר, לא נכון, מי שמדבר לשון הרע, אין איזה שום תקנה, כמו שכתוב בתהילים, יחרט השם שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות, אלא הפסוק שרבי חמא הזכיר, הוא דורש את זה לא לגבי מי שכבר דיבר לשון הרע ורוצה לתקן, אלא למי שרוצה להימנע מלשון הרע. מה השיטה? אם הוא תלמיד חכם שילמד תורה, אם הוא לא יודע ללמוד תורה, שישפיע לדעתו. עד כאן סעיף רביעי. סעיף חמישי, אנחנו כבר בשליש התחתון של עמוד ב', תנא דבי רבי ישמעאל, כל המספר לשון הרע, הוא עושה עבירה חמורה כמו שלושת העבירות החמורות, כלומר עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. איך הוא רואה את זה? מהפסוק שכבר הזכרנו, לשון מדברת גדולות, ולגבי שלושת העבירות החמורות כתוב את המילה גדול. לגבי עבודה זרה כתוב בחטא המרגלים, אנה חטא העם הזה חטאה גדולה. לגבי גילוי עריות כתוב, ואיך יעשה הרעה הגדולה הזאת, יוסף אומר לאשת פוטיפר. ולגבי שפיכות דמים אומר קין, גדול עווני מנשוא. אז מכאן שלשון הרע שקול כנגד שלושת העבירות החמורות. בסוגריים הגמרא שואלת, הרי לכאורה מיעוט רבים שניים, אז אם כתוב גדולות, הכוונה היא לשתי עבירות גדולות, אז אפשר לבחור שתיים מתוך השלוש. מי אמר שזה כל שלוש העבירות? עונה הגמרא, את איזה מהם תוציא? כלומר, כשיש לי כמה אפשרויות שקולות ואין לי סיבה להוציא אחד מהם, אז אני אומר שזה כולל את כולם. עד כאן סעיף חמישי. הסעיף השישי זה פתגם שהיו אומרים במערבה, וזה לשון תליטאי, קטיל תליטאי. וזה מדבר על אדם שהולך רחיל, כלומר הוא שמע שרובן מספר ללוי משהו רע על שמעון, אז הוא הולך לשמעון ומספר לו מה רובן אמר עליו ללוי, וקוראים לזה לשון תליטאי כי הוא סוג של שליש, כלומר מתווך רע בין רובן לבין שמעון. ומה זה עושה? לשון תליטאי, קטיל תליטאי, כלומר זה הורג או פוגע בשלושה אנשים. במי? ברובן המספר, בלוי ששמע את הלשון הרע, בשמעון שעליו סיפרו, כולם עכשיו ריב עם כולם ויפגעו אחד בשני, או שהכוונה היא לפגיעה רוחנית. בכל אופן, זה הפתגם במערבה. הסעיף השביעי זה של רבי חמה ברבי חנינה, שהוא לומד משלושה פסוקים שלשון הרע יכולה ממש להמית. פסוק אחד זה במשלי מוות וחיים ביד הלשון, פסוק שני זה ברמיהו, כבר ראינו חץ שחוט לשונם, הלשון הרע זה כמו חץ שיכול להמית, ופסוק שלישי בתהילים גם את זה ראינו, שטוב השמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. ולמה צריך שלושה פסוקים? אז בהתחלה הוא הולך מהפסוק הראשון לאחרון, והוא אומר ככה, הפסוק הראשון מוות וחיים ביד הלשון מלמד שהלשון יכולה להמית כמו שיד יכולה להמית, אבל את מי יד ממיתה? רק את מי שקרוב ולך. לכן צריך את הפסוק השני שמלמד שלשון הרע זה גם כמו חץ שיכול להמית אפילו מי שקצת רחוק יותר, אבל עדיין חץ ממית רק עד 40 או 50 ממה. לכן צריך גם את הפסוק השלישי שמלמד שאפשר להמית בלשון הרע אפילו עד סוף העולם, שטוב השמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ, הלשון היא פה על הארץ והנזק הוא אפילו בשמיים. זה מה שהוא אומר בהתחלה. אבל אחרי זה שואלת הגמרא, רגע, אם יש לנו את הפסוק האחרון שזה ממית אפילו בשמיים, אז למה צריך שני הפסוקים הראשונים? הוא אומר את הגמרא, את הפסוק של חץ צריך ללמד שכמו שבחץ הנפגע אפילו לא יודע מי הרע עליו, אותו דבר גם בלשון הרע, ואת הפסוק של מוות וחיים ביד הלשון ללמד שלא רק מוות אפשר ביד הלשון, אלא גם חיים, על ידי לימוד תורה, על ידי דיבור טוב. עד כאן הסעיף השביעי, הגענו לסוף השורה החמישית לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, מחר נמשיך עם לשון הרע, בינתיים נסכם בקצרה את מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו עוד שלושה דברים שבהם יש סכום קבוע מראש, וזה שור מועד שהרג עבד כנעני 30 שקלים, אונס ומפתה נערה בתולה זה 50 שקלים, ומוציא שם רע על אשתו נערה בתולה זה 100 שקלים. על כל אחד מהדברים אלו ראינו דיון קצר. לגבי שור ראינו דיון האם שור טעם שרק הזיק אדם משלם נזק שלם. רבי עקיבא אמר שכן, מהמשנה לכאורה משמע שלו, אבל דחינו. לגבי אונס ומפתה אמרנו שה-50 שקלים זה רק על האונס, אבל יש גם בושת ופגם, וראינו מה המקור לזה. רב זעירה אמר כי לא ייתכן שלא יהיה שום הבדל לגבי מי הוא אנס, לעומת זאת הבא עבירה, ולמדו את זה מהפסוקים. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו ללשון הרע וחילקנו את זה לשתי סוגיות. סוגיה הראשונה הייתה למשנה עצמה. המשנה למדה מזה שמוציא שם רע משלם 100, ואילו מי שאונס משלם רק 50, שלשון הרע זה יותר חמור מעבירה בפועל, ואותו דבר עם ישראל במדבר, על מה נגזר דינם 40 שנה להיות במדבר? על חטא מרגלים, למרות שזה בעצם היה הפעם העשירית שמכיסו את השם, היה אפילו חטא העגל לפני זה, שזה עבירה בפועל. בכל זאת, על הלשון הרע, על זה הם נענשו הכי חמור. זה היה במשנה. בגמרא שאלנו, מי אמר שמוציא שם רע וחטא מרגלים זה כזה חמור בגלל הלשון הרע? אולי כי הוא ניסה להרוג אותה, ואולי כי אז נמלאה סייתן של עם ישראל, ואולי כי הם כפרו בהשם, והבאנו פסוקים שמראה שזה לא כך, אלא החומרה כאן זה עצם הלשון הרע. אחרי זה במאמר מוסגר ראינו את כל 10 הניסיונות שעם ישראל ניסה את הקדוש ברוך הוא, 2 בים, 2 במים, 2 במן, 2 בסלב, חטא העגל וחטא מרגלים. ואחרי זה ראינו 7 סעיפים על החומרה הגדולה של לשון הרע, שהשם הגן על הלשון שלא נשתמש בלרע, ומי שמספר לשון הרע זה כאילו כפר בעיקר, ומגיע לו צרת, וזה כמו נחש שמקיש סתם, והוא לא מרוויח מזה כלום, וזה מגדיל אבונות עד השמיים, וראוי שיזרקו עליו אבנים, כמו ירמיהו בור, והשם לא יכול לדור איתו באותו עולם, והשם עושה עסקה עם גיהנום שהשם ינקם בו מלמעלה והגיהנום מלמטה. ולרגע רבי חמה הציע איזשהו תיקון ללשון הרע, שילמד תורה או ימניח את עצמו, אבל רבי אחא דחה את זה ואמר שאין תיקון, וראינו שזה כמו שלוש העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ושמי שהולך רכיל זה כאילו הרג 3 אנשים, זה שדיבר, זה ששמע וזה שדיברו עליו. ודבר דומה, מוות וחיים ביד הלשון, הלשון הרע ממש יכולה להרוג, וגם חץ שחוט לשונם, כמו חץ גם אנשים רחוקים, וגם שטוב השמיים פיים אפילו יכולה לפגוע עד סוף עולם. ומחץ לומדים גם שזה פוגע בלי שהנפגע יודע מי פגע בו, ומוות וחיים ביד הלשון לומדים שזה לא רק יכול להרוג, אלא גם לתת חיים כל טוב.